Hola, bienvenidos a su programa.
שלום, ברוכים הבאים לתוכניתנו העולם. הפעם נדבר על עוד נושא מעניין שהוא עץ החיים. לשם כך עמנו הדוקטור מיכאל לייטמן, וברוכים הבאים.
תודה על ההזמנה. אשמח לדבר גם על עץ החיים. בבקשה.
Muchas gracias, Dr. Lightman. Hoy
תודה רבה, דוקטור לייטמן. היום אנו רוצים לדון בנושא שמוזכר בדתות שונות, אמונות ותרבויות שונות, כולל תרבויות הילידים באמריקה הלטינית. אנו מדברים על עץ החיים. להתחיל, אני רוצה לדעת מהו עץ החיים על פי חוכמת הקבלה.
חוכמת הקבלה מחלקת את כל המציאות לארבע דרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. ארבע דרגות ההתפתחות. ויוצא שהצומח זה דבר מיוחד, כי דומם זה דומם, הוא לא זז, אין לו משהו מעצמו שהוא מתפתח, חי, אין לו חיים משלו. אבל מהדומם הזה יוצא צומח, וזה דבר מאוד מיוחד, כי זה תחילת ההתפתחות העצמאית בעולם הזה. איך יכול להיות דבר כזה שיש לנו קרקע, אדמה, ופתאום ממנה משהו צומח? זה לא מובן. על ידי איזה כוחות? מה השורש של זה? מה המטרה של זה? מה קורה? ולכן הצומח זה דבר מיוחד, זה בריאה. זה הבריאה בעצם. כמו שכתוב אפילו על האדם, שהאדם הוא עץ השדה. צומח. וזהו, לכן מושג הצומח בחוכמת הקבלה הוא מושג מאוד מאוד חשוב, כי הוא מדבר על משהו שגודל, שמתפתח מעצמו, שיש לו משהו שהוא שונה ממה שהוא נולד, ממה שהוא יוצא. ולכן צומח, עץ, צמיחה, כוח הצמיחה, זה מסמל לנו את החיים. זהו.
¿Cuál es su importancia?
מהי חשיבותו של עץ החיים?
שהוא מתחיל את הבריאה. שממנו והלאה כל הבריאה מתפתחת. זה יסוד של כל ההתפתחות. עד דרגת האדם הדומה לבורא. שאדם נולד ויוצא כביכול מהאדמה. ומתחיל להיות צומח, ואחר כך הופך להיות חי, ואחר כך מדבר, הדומה לבורא, ואז מגיע לפסגת ההתפתחות שלו. וכך אנחנו רואים את עצמנו, שלתהליך הזה אנחנו מיועדים.
¿Cuál es la relación de la
estructura de 10 ספירות? הקשר בין מבנה 10 ספירות לעץ החיים.
עשר ספירות זה מבנה הפנימי של הנברא. שאם אני רוצה להידמות לכוח עליון, לבורא, אז אני צריך להיות קשור עם עוד חלקים, חלקי הבריאה, בצורה שהיא נקראת פרצוף, או עשר ספירות. זה בזה אני מגיע לדרגה שאני דומה לבורא. אבל אם אני צריך להתפתח ולהידמות לבורא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אז אני כבר צריך להיות בקשר מיוחד עם הדומים לי, שגם כן רוצים לגדול, גם כן רוצים לעלות למעלה ממה שהבורא ברא אותם. ולכן כאן זה כבר התפתחות מיוחדת. אז אני צריך בשביל זה להיות כעץ השדה. זאת אומרת שאני צריך להתקשר לדומם כמו עץ, ולגדול מתוך הדומם כצומח יותר ויותר ויותר עד לשמיים.
¿Qué significa hasta el cielo?
מה זאת אומרת, מה המשמעות של עד השמיים?
עד השמיים לצורה דומה לבורא. שאני אהיה לפי התכונות, לפי הדרגה, לפי ההבנות, השגה, כמו. לכן אני אקרא אדם הדומה לבורא.
En la tradición indígena latinoamericana,
במסורת של הילידים באמריקה הלטינית, גם בבני המאיה, אצטקים, אולמקים ועוד, קיים המושג של עצי העולם, בו העץ מיוצג באופן דומה לרעיון של עץ החיים, ומדברים על הקשר, על הקשר והחיבור בין העולם העליון לעולם התחתון. כלומר, יש את הצורה הפוכה הזאת. כשאנו רואים את השורשים, כך גם רואים את צד העליון של העץ. האם לדעתך תרבויות הילידים אולי תפסו, הבינו את מבנה היקום בצורה יותר טבעית מהציוויליזציה המודרנית?
בטוח שכן. הם אומרים ששורשים שלנו הם לא למטה אלא למעלה, ואנחנו חיים בעולם הזה כמו תוצאות מהשורשים העליונים, והשורש שלנו זה כוח העליון, ואנחנו צריכים לכן לגדול בצורה דומה לו. לכן המבנה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו הוא מבנה של העץ. כן, עץ ששורשים שלו הם למעלה, ועץ ששורשים שלו הם למטה, ובהתאם לזה יש עץ עליון ויש עץ תחתון. כתוב על זה בחוכמת הקבלה במקומות רבים.
En la civilización actual,
מדוע אם כך הציוויליזציה הנוכחית המודרנית איבדה את הרגישות הזאת, את התפיסה הזו של המציאות ושל היקום?
כי אנחנו לא מחפשים להידמות לעליון, להידמות לשורש עליון. אנחנו מחפשים איך לעשות עסקים ואיך להיות מכל הסיפורים האלה באיזה רווח הגשמי. ולכן, כתוצאה זה החיים שלנו.
Sabemos que la sabiduría de la Kabbalah,
אנו יודעים שחוכמת הקבלה מסבירה את מה שמופיע בתורה בצורה של אלגוריה. אם כך, אנחנו רוצים להבין מה שכתוב בספר בראשית, בפרק ג' פסוק כ"ב, שמוזכר, ויאמר אדוני אלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כיצד לפרש את ההזרה הזאת של לא לקחת מעץ החיים?
לא לקחת מעץ החיים, זה, האינטרפרטציה צריכה להיות מאוד ישירה כאן, שאנחנו יכולים להיכנס לעולם העליון וכביכול לגרום כאלו נזקים על ידי האגו שלנו, שלא נוכל אחר כך להתקיים בצורה כזאת שנגיע להשתוות הצורה עם כוח עליון, להיות דומים לבורא, אלא רק נתפוס לעצמנו איזשהו מין תענוג רגעי, גשמי, מקרי, ובזה נגמור את כל המצב שלנו שבעולם הזה. חבל אם נעשה כך. לכן כתוב שהבורא שברא את המציאות הקשר ומערכת הקשר שבינינו לעולם העליון, הוא עשה את זה בצורה כזאת שאנחנו יכולים להתקשר לכוח העליון רק בצורה כזאת שהוא יפתח אותנו לנכון.
De acuerdo a esta misma cita, dice,
לפי אותו ציטוט נאמר גם וחי לעולם. מה המשמעות של הביטוי לחיות לנצח ומה סכנה בכך?
En la cita se menciona como un peligro.
זה מוזכר בציטוט כאילו זה משהו מסוכן.
כן, כי יכול להיות שיאבד את החיסרון הנכון לגילוי הבורא, בהשתוות הצורה עמו, ולכן יישאר בצורה כמו שהוא, ואף פעם לא יוכל להשיג את הבורא בצורה אמיתית, להיות דומה לו.
El árbol de la vida se menciona
en el עץ החיים מוזכר בספר בראשית, אך לרוב הוא נחשב לעץ הגן, מוזכר כעץ הגן, בשונה מעץ הדעת טוב ורע. מה ההבדל בין שני העצים?
זה כי יש עץ נותן פרי, ועץ שהוא חי ללא פירות. אז רוב העצי יער, שגודלים ביער, הם לא נותנים פירות. ורק העצים שנותנים פירות, הם נקראים עצי הגן, לא עצי היער. ומה ההבדל? שעץ שנותן פרי, הוא נקרא שהוא מיועד להכיל את בני אדם. או דרגה יותר גבוהה מהעצים, דרגת חי. מה שאם כן, אם עץ לא מיועד להכיל את דרגת חי, כולל האדם, אז הוא לא נחשב ממש לעץ השדה.
Precisamente en Deuteronomio
בדיוק על כך בדברים בפרק כ' פסוק כ' כתוב על מה שאתה מדבר והציטוט הוא ככה רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וקרת אם כך מה הבדל בין עץ שנותן פירות למאכל לעץ שלא נותן פירות מדוע יש את הפירוש הזה שרק עצים שלא נותנים פרוט לאכילה מותר לחיות אותם?
כי אנחנו צריכים להשתמש בהם בצורה אחרת. גם זה וגם בזה אנחנו צריכים להשתמש בהם. רק עצים שנותנים פירות אנחנו משתמשים למאכל. עצים שלא נותנים פירות אנחנו גם כן צריכים לטפח אותם ולשמור עליהם, אבל אנחנו מגדלים אותם לצורה אחרת, שהם נותנים לנו חומר העץ, שמהם אנחנו בונים את הביתים וריאות וכן הלאה, אבל גם זה וגם זה, זה מיועדים לשימוש הנכון, על ידי האדם.
Entonces, ¿qué significa esto en el plano espiritual?
Porque ahora מה המשמעות של זה ברמה רוחנית? עכשיו אנחנו דיברנו כאילו ברמה חיצונית, אז מה קורה מבחינה פנימית ברמה רוחנית ביחס לאלגוריה הזאת?
ביחס לאלגוריה הזאת ברמה הפנימית, אנחנו צריכים להשתמש בכל מה שיש תחתינו, כוחות דומם, צומח וחי, כדי להגדיל את עצמנו, כדי לעורר את עצמנו, להעלות את עצמנו עוד יותר ועוד יותר למעלה, להתקרב לבורא. שכל מה שיש בעולם, האדם צריך להשתמש בו אך ורק כדי להתקרב לבורא, להידמות לו. אני מקווה שכך אנחנו נשתמש בעולם.
En el artículo 12 de Rav
Baruch של רב ברוך שלום הלוויה של הגרבש, מאמר בעניין חשיבות החברה, הוא אומר, כי התורה נקראת עץ. זה שכתוב, עץ החיים היא למחזיקים בה. מדוע התורה נקראת עץ?
כי היא משמשת לנו באותה תפקיד, כמו דרגת הצומח בעולם הזה, שהכל בא מהדומם, כמו שכתוב בתורה, הכל בא מהדומם, אבל אנחנו משתמשים בדרגה הזאת שבא מהדומם, שנקרא צומח, ועל ידי זה אנחנו גודלים, זה נותן לנו חיים, חיות, זה חיטה, זה כל ה... ירקות, זה כל הפירות, זה כל תבואת השדה, הכל מה שמגיע לנו, מגיע לנו מהצומח. שאם לא צומח, גם כן דרגת חי לא הייתה קיימת. ולכן התורה כל כך מכבדת את דרגת הצומח.
¿Por qué se le llama árbol de la vida solo para aquellos que se aferran a la Torah?
מדוע נקראת עץ החיים רק למי שמחזיק בתורה?
התורה זה בעצם כוח העליון, אור העליון, שהוא מגיע לנו ממקור שלו, מהבורא. ולכן, אם אנחנו יודעים איך נכון להשתמש באור העליון הזה, אז אנחנו יכולים על ידו לגדול גם כן עד דרגת הבורא. יוצא שהתורה זה הכוח עליון שמגיע לנו מלמעלה. אם אנחנו יודעים איך נכון להשתמש בו, אנחנו גודלים על ידו ממטה למעלה, בחזרה לשורש שלו.
¿Qué tenemos que hacer para aferrarnos a ese árbol?
מה עלינו לעשות על מנת להחזיק בעץ החיים הזה?
אנחנו צריכים, כמו שכתוב בתורה, להתחבר בינינו לעשיריות, ולהידמות לשורש העליון, ביחסים שבינינו, מאהבת הבריות לאהבת הבורא. ואז לפי כמה שאנחנו כך מכוונים את עצמנו לאהבת הבורא, אז אנחנו נגיע בנטייה הזאת להרגשת היחס הבורא אלינו, ואז יוצא, זה נקרא אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, אני לבורא ובורא אליי. וכך אנחנו נגיע למצב שנהיה בהשפעה הדדית זה אל זה.
A esto se refiere entonces Rabash
לכך מתייחס רבש כשהוא מדבר על הקבוצה בהקשר של עץ החיים?
כן. בדיוק, כי הקבוצה זה אותו הצומח שהוא צומח מהדרגת דומם, שכל אחד מאיתנו הוא דומם, אבל כשאנחנו מתחברים בינינו ורוצים באמת, באמת להיות מחוברים ולהשפיע בצורה הדדית זה אל זה, אז יוצא שאנחנו מייצרים כאן מצב של הקרקע פוריה שממנה מתחיל להיות צומח. והצומח הזה הוא בעצם מגיע לדרגה שמתחילה בו צמיחה לקראת הבורא, עד שמתחילים להיפגש ולהרגיש זה את זה.
El símbolo del árbol se repite a lo largo de la
סמל העץ חוזר על עצמו לאורך כל התורה, כהתייחסות לא רק לחיים, אלא גם לערכים שחייבים לשרור באדם. למשל, דוד המלך כותב בתהילים, צדיק ב', 13, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה.
Creo que usted ha mencionado ya cuál es el
símbolo. Creo que כבר הזכרת את הסימבוליות של העץ ביחס לפי הקבלה. אבל מה אפשר להגיד אם כך על התכונות שמשויכים לסמל הזה של העץ?
יש בעץ הרבה מאוד תכונות שעל פי התכונות האלו אנחנו גודלים. כי אנחנו בהתחלה דומים לאותו הגרעין שנמצא באדמה, אבל צריכים הרבה השפעה אליו, מים, חום, לחות, כדי שממנו יתחיל לגדול עץ, צומח. ולכן זה מאוד חשוב לנו להבין אותם החוקים, אותם התנאים שאנחנו צריכים להשתמש בהם, כדי לגרום לגרעין שאנחנו שמים אותו באדמה, שיגדל ממנו עץ. בכל שכן עץ עוצה פרי, שזה לא יצא יער רגילים.
¿Cuál es la importancia entonces de cuando nosotros vemos la figura del árbol?
כשאנחנו רואים את צורת העץ, גם מיוצג בשורשים שלו. מה מסמלים אם ככה שורשים מנקודת מבט רוחנית?
שורשים של העץ נמצאים למטה בתוך האדמה, והענפים שלהם נמצאים למעלה באוויר, למעלה מהאדמה, והם דומים בעצם זה אל זה. וכמו שהעץ מתקשר עם השורשים שלו למטה באדמה, ליתר העצים ולקרקע עצמה, גם כן הענפים שלו למעלה מהאדמה והאוויר שנמצאים, הם גם כן מתקשרים ביניהם דרך האוויר לכל מיני אותם התוצאות שיש מגדילת העצים. ולכן אפשר להגיד, אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא יודעים, לא נמצאים בהרגשה הזאת, אבל בעצם אנחנו נגדל ונבקר בתופעות האלה מעניינות מאוד מיוחדות, שהקשר בינינו הוא לא רק ממה שנראה לנו בשורשים שלנו שבתוך האדמה, אלא גם כן בעניין הרוחני שלנו, שבאוויר, בקשר רוחני. וזה מה שאנחנו לומדים היטב בחומת הקבלה.
כמו לקבלה אינטרפרטה לסיטה דה לתורה, דאוטרונומיו
20-19, מפורשת את
הציטוט
מדברים, מה שכבר אמרת קודם, כי האדם עץ השדה. ואם כך, מה הקשר בין עץ השדה לעץ החיים?
עץ השדה זה כל אדם ואדם צריך להבין שהוא עץ השדה. שהוא נמצא בשדה, שהבורא נותן לו יכולת לגדול, ושבהשפעה הדדית הוא יכול לגדול לכל ה... ליד כל העצים כמוהו. אבל יחד עם זה הוא צריך להבין עד כמה שהוא תלוי באחרים ואחרים תלויים בו, ועד כמה שהוא תלוי בדומם, ועד כמה שהוא תלוי בקשר בין כולם, וכמה שיחד עם כולם הוא יכול לעלות תפילה לשורש שלו. ואז כשהם, אפילו שהם צומחים סך הכל, ואין להם אפשרות לא לזוז ולא לגרום שום דבר הרבה לעצמו, אבל יחד עם האחרים, כשהם מעלים את הכיסרון, אז הם מאחלים הם מחייבים, הייתי אומר כך, הם מחייבים את הכוח העליון להשפיע להם כל טוב ולגרום לגדילה.
En el campo parecería que
בשדה, נראה ששורשי העצים שמתרחבים לאורך השדה מתחברים עם עוד, עוד עצים. זה הרושם שנוצר. האם זה מה שהבני אדם צריכים ללמוד מעצים? את היחס הזה לקשר שאיבדנו?
כן, יכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד מהעצים עד כמה שהם נמצאים בהשפעה הדדית. עד כמה שהם נמצאים בהשפעת השורשים שלהם, במחקר תת-קרקעי שאנחנו עושים, אז בין העצים יש קשר מאוד מאוד חזק, ושקשר הזה הוא מתפשט להרבה מקומות. העץ שגודל במקום אחד ועץ שגודל במקום שני, אפילו שאין ביניהם קשר תת-קרקעי, הם בכל זאת מרגישים שיש כאן משהו, ואז מתחילים לאותו כיוון לפתוח את הקשר בשורשים עד שמגיעים להתחברות ביניהם, ואז הם מתחילים להתקשר ביניהם ולהסביר כביכול אחד לשני באיזה מצבים הם קיימים, מה קורה בכל אחד ואחד. זאת אומרת, ממש כמו אנשים, רק בצורה יותר מוגבלת, המתאימה לתנאים שהם נמצאים. זה משהו מאוד מעניין שמתגלה עכשיו בזמן האחרון למדעים.
כלומר,
היא תקשורת ביניהם.
נכון, כן.
¿Y qué pasa cuando un árbol muere?
ומה קורה אם עץ אחד מת?
אז כולם מכירים ויודעים את זה. ואם הוא מת לבד מהזקנה, זה דבר אחד, אבל אם מישהו פגע בו וגרם לו למות, אז גם כל יתר העצים יודעים את זה, מבינים את זה, מרגישים את זה, ויש להם איזה צער גדול. אנחנו יכולים אפילו בזמן האחרון למדוד את זה ולראות עד כמה שהם מצטערים.
Es impresionante lo que dice, parecería que hay más
sensibilidad בעצים נראה מאשר בבני אדם, יש אמפתיה.
ודאי, העניין הוא שאנחנו לא מרגישים את השפה שלהם, לא מבינים את השפה שלהם, לא נמצאים בקשר הדדי איתם, אבל בזמן האחרון אנחנו רואים שאם אדם פגע באיזשהו עץ ואחר כך הלך ממנו ומתקרב שוב, העץ כבר מתחיל לזהות שאותו אדם הרע שגרם לו איזה נזק שוב מתקרב אליו, ואנחנו יכולים למדוד את התגובה, את העץ על האדם. זה כבר ידוע מזמן לבוטניקאים, לכל האלה שמטפלים בעצים.
¿Por qué esto está oculto de nosotros?
כך, מדוע זה נסתר מאיתנו, כל ההתקשרויות האלה?
זה לא נסתר מאיתנו. אנחנו בכלל לא רוצים את הדברים האלה להרגיש. אנחנו נטולים רגשות כלפי הצמחים. גם כלפי עצים, גם כלפי בכלל, גם כלפי חיות. אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה רק בצורה איך לקבל, איך ליהנות מהם. מה אפשר לקבל שם מהם, אבל מה להתייחס לכל בריאה ובריאה כשהיא לעצמה, שמגיע לה מקום וכבוד וטיפול, ושכולנו צריכים לעזור לכולם בכל דרגות, דומם, צומח וחי ובני אדם, שכל ארבע דרגות האלה הם צריכים לדעת איך הם מטפלים זה בזה, איך הם מתקשרים זה מזה, ואז בצורה כזאת אנחנו נראה שאנחנו יכולים באמת לנצח את הייעוד שלנו מיוחד, שאנחנו בני אדם, ולהשלים זה את זה. אבל זה יבוא.
Doctor Lightman, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos ha terminado.
תודה רבה עבור זמנך. נגמרה לנו התוכנית מהר, ורצינו גם לשאול אותך לגבי הארי ועץ החיים, אבל תרצה להגיד משהו כך.
יהיה פעם אחרת. עוד נגדל. תודה לך. אני מודה לך. כל טוב.